שלום צופים יקרים, אנחנו נמצאים בתוכנית נוספת בסדרת תוכניות הפתרון. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
וחברי לצוות גיא יצחקוב, שלום גיא, ואיגור לטבינו, שלום איגור. הרב לייטמן, היום אנחנו רוצים לדבר על נושא מאוד פופולרי, נמצא בשיח הציבורי, שהוא פערי.
לצערנו.
לצערנו, פופולרי. תלוי, מאיזה צד מסתכלים. והוא פערי השכר שיש בין מנהלים לעובדים. אז כמו שאמר, הנושא הזה מאוד פופולרי, ויש הרבה ניסיונות לחוקק כל מיני חוקים ומגבלות על שכר הבכירים. המפקחת על הביטוח, זאת שאחראית על כל חברות הביטוח, היא כבר הגבילה משמעותית את שכר יושב ראש הדירקטוריונים בחברות ביטוח, ממש הורידה את זה מכמה מיליונים לכמה מאות אלפי שקלים בשנה.
בשנה?
בשנה, שלוש וחצי.
בשנה, כמה מאות אלפי שקלים בשנה. בנוסף, יש היום הצעת חוק של שמונחת על השולחן הממשלה שמגבילה שכר שנתי של 3.5 מיליון שח לבחירים בגופים פיננסיים, בבנקים
ממש מסכנים.
כן, כן, כל אחד השינוי הזה שחל בישראל בשנים האחרונות זה חלק משינוי גם במדינות אחרות בעולם, בארצות הברית וגם בישראל. גם בישראל וגם בארצות הברית יש היום חובה לדווח, יש מודעות מאוד מאוד גדולה לנושא הזה, ויש חובה לדווח בדוחות הכספיים על פערי השכר שיש בין מנהלים בכירים לבין העובדים. בואו ניתן רק כמה דוגמאות לסבר את האוזן. בישראל, מנכ"ל חברת נדל"ן שמרוויח פי 100 מהעובדים, הוא מרוויח 623 אלף שקל לחודש, והעובדים שלו מרוויחים 6,000 שקל לחודש, או רשת אופנה, שגם כן הבעלים שם מרוויח פי 100. בארצות הברית המצב אפילו הרבה הרבה יותר חמור. שם המנהלים של החברות הגדולות מרוויחים בממוצע פי 370 מהעובד שלהם, מהעובדים הממוצעים. בשנים האחרונות חוקקו גם תיקון 20 לחוק החברות, שהוא מחייב לקשור בין הביצועים של החברה לבין השכר שמשלמים לבחירים, הקימו ועדות, דירקטוריונים, סיפורים, הכל במטרה לבוא ולצמצם קצת את הפערים בין הבכירים לבין העובדים הממוצעים.
בפועל החגיגה נמשכה, לא
הגבוה. בפועל יש...
זה לא קרה.
לא, בפועל יש צמצום מסוים, עדיין לא מספיק.
על הנייר.
בפערים. על הנייר, על המחשב. מה דעתך?
דעתי, לדעתי. אני יודע שיותר טוב לא יהיה.
הבנתי. טוב, אז בואו רגע נקרא גם ציטוט של בעל הסולם, ואז אנחנו נשאל קצת יותר קונקרטי על התופעה הזאת. אז בואו נראה את הציטוט. ככה בעל הסולם כותב בכתבי הדור האחרון: והאדם אינו יכול לעבוד בלי איזה תמורה שהוא אליו כמו חומר דלק למכונה, ובמשטר קומוניסטי בלתי אלטרואיסטי מוכרחים לתת לפועלים שכר בעד עבודתם ועונשים חמורים בעד התרשלותם. אמנם צריכים למפקחים מרובים שישמרו עליהם, ואין עצה לזה אלא להרבות החומר דלק אל הפקידים, בשיעור כזה שיספיק בעד עבודה קשה כזה, דהיינו עבודת עליין. כלומר, לתת להם שכר פי כמה על הפועל הפשוט. ולפיכך, אל תתמע אם משלמים לפקידים מפי 10, עד פי 50 יותר משכר פועל פשוט. כי הגיעתם גדולה יותר מפועל פשוט, מפי 10 עד פי 50. ואם לא ייתנו להם תמורה מספקת, הם מוכרחים להזניח השגחתם, והמדינה תחרב. ואז הוא אומר, אחרי שהוא נותן דוגמה, הוא אומר, אז אותו פקיד, כנראה שיש לחשבו לקפיטליסט מכובד, ומכל שכן הפקידים הגבוהים, באופן שבאיזה עשרות שנים יתהפכו הפקידים להיות למיליונרים, בלי שום סיכון, אלא ישר מניצול העמלים.
כן.
אז אני רוצה לשאול, האם במודל מתוקן, כמו שבעל הסולם ככה מסביר, על פי חוכמת הקבלה...
מה המודל המתוקן?
הוא אומר שלא יהיה ברירה, אלא לשלם לפקידים, מפי 10, מפי 50.
כן, אבל זה לא מודל מתוקן, זה מה שקורה במדינה סוציאליסטית, כמו בקובה קרה, כמו זה קרה ברוסיה, אבל זה לא מדינה מתוקנת.
אוקיי, ובמודל מתוקן, לפי חוכמת הקבלה, יהיו פערי שכר כלשהם?
לא, בכלל לא יהיה שכר.
משהו יהיה, מה זאת אומרת?
לא יהיה כלום. למה שכר? אם אני מקבל מה שמגיע לי, מה שטוב לי ומספיק לי, יחד עם כולם, למה שיהיה שכר? אם אני לבד אז ככה, אם אני נשוי ככה, אם אני עם המשפחה, עם כמה ילדים אז כך וכך, ולכל אחד יהיה לו מה שצריך להיות. למה הוא צריך לחשוב על השכר וכמה קיבל ולמה לא קיבל, איך הוא ישלם על החשמל ומים ומזון וכן הלאה. למה הוא צריך לחשוב מה יהיה בחופש או פנסיה. המדינה יכולה לקחת בקלות כל הדברים האלה ו ו ו ו ולארגן את זה לטובת האזרח.
הכוונה שלא יהיה את האמצעי חליפין את הכסף, או שבכלל השכר לא קשור אלא כמה ילדים
יש? גם חליפין לא יהיה לו, בשביל מה? בשביל מה?
במה יסחור? במה ילדים? כסף יהיה? כסף יהיה?
לא, יכול להיות שלא, בשביל מה לנו כסף?
איך?
אם אני מקבל תמורת זה מה שאני צריך, בשביל מה לי כסף? לילד צריך כסף? לא, בשביל מה לגדול צריך כסף?
זאת אומרת, במודל המתוקן הסופי לא יהיו בכלל פערי שכר, כי לא יהיה שכר, בן אדם יקבל מה שהוא צריך, כן. על מה שהוא תורם לחברה,
כן.
ככה בצורה אופטימלית.
גם כן, כמה שהוא תורם לחברה זה לא יהיה כל כך גדול.
כן.
כי ברור שלנו ש-90% ממה שאנחנו מייצרים היום זה הכל כן. צריך לזרוק. אוקיי. זה, אתם מבינים את זה יותר ממני. אז אדם שיעבוד איזה פעם בשבוע, חצי יום, אם צריך באיזה מקום, זה, זה, זה כל מה שצריך. אז לא מדובר כאן לא על עבודה כמו שהיום, ולא על שכר כמו שהיום, אלא העיקר לספק לכל אחד ואחד מה שהוא צריך. אבל, מה אתה נותן לאדם? במה בכל זאת הוא משקיע את עצמו ומקבל מילוי? שכר זאת אומרת שאני ממלא את עצמי. אז זה על ידי חינוך. זה הכל במערכת החינוך. שכולם יהיו במסגרת לימוד איך לאזן את עצמנו עם הטבע ולקבל כל פעם מהטבע מילוי נצחי ושלם, וזה בעצם יהיה הפיצוי ושכר לכל אחד ואחד, שוודאי שימלא אותו גם לפי הטבע בצורה שלמה, וגם כן ייתן לו כך כאלו הרגשות במילוי ובחיים ש הוא לא יכול לקבל בשום צורה אחרת.
דיברנו על זה בתוכניות הקודמות, אתה הזכרת שהדור האחרון הוא הדור הלא מתוקן האחרון. בעל הסולם כותב בכתבים האלה, או לפני, ממש בכניסה לתהליך,
כן, נכון.
לתהליך התיקון. בדור האחרון, באותו דור לא מתוקן האחרון, עוד לפני שאפשר לקבל כן, מילוי פנימי מהטבע, כן. איך תיראה מדיניות השכר?
אני חושב שזה לאט לאט בהדרגה, אנחנו נצטרך להתפטר מהעניין הכסף. אלה יעובר הכל יותר ויותר ויותר לביטוח לאומי. ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, כל מיני דברים כאלה. אנחנו נשתדל להגיע למצב שלאנשים שיש להם משפחה, מתחתנים, מקבלים גם כן יחס לדירות, לכל מיני דברים יותר יהיו מיסים, אבל פרוגרסיביים מאוד, וכן הלאה.
היום, כמו שאמרנו, יש מתח מאוד מאוד גדול בחברה הישראלית, ויש כאילו ממש ניסיון להגביל את כל השכר הזה בחקיקה, כמו ש...
זה לא עניין גם כן שכר, זה הטבות מהצד. אני פעם ביקרתי יחד עם החברים שלנו, אצל מישהו שהיה שר הכלכלה בבלגיה, אני חושב, והוא נוסע באופניים, אין לו אוטו. אני אומר לך ברצינות, ישבנו יחד במסעדה, רואים עליו איכשהו מלובש ואיכשהו ככה, בצורה מאוד פשוטה. אחר כך הלכנו שם לכל מיני מקומות יחד עמו, ממש אי אפשר להבין שזה שר הכלכלה. ככה, נו, יש לו מערכת פיננסית תחתיו, כך הוא חי, באמת כך. זאת אומרת, זה לא... אני התפלאתי לראות אותו כך, אבל זה כך.
מה מניע אותו? מה מניע אותו? למה הוא ככה?
זה נהוג כך, זה חינוך כך. זה נקרא נורמלי, כן? הוא לא זקוק ליותר לכלום. לא שהוא כזה אידיאליסט, אבל זה כך אצלם, זה פחות או יותר מקובל.
אתה חושב שההגבלה, כן, שהם מנסים להגביל את השכר הזה של הבכירים, הוא יכול לגרום לחברה הישראלית להיות יותר סולידרית, יותר...
אני חושב שנגיד, אני ראיתי לא מזמן בטלוויזיה, איזשהו מנהל סניף של קופת חולים, הוא דיבר שם משהו ושאלו אותו, כמה אתה מרוויח? ובדרך כלל...
המנקה, המנקה, נכון? שאין כסף למנקות.
לא, 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 כן? אני לא יודע למה. כן. ואז הוא אומר 70 אלף שקל בחודש. ראית את זה, כן?
כן.
זהו. אז למנקה נגיד, אני לא ראיתי, אני ראיתי רק קצת. למנקה אין כסף ולשלם לו 70 אלף שקל יש?
פעם אתה אמרת שהם ירוויחו עד פי 10 או פי 30, פעם אמרת לנו באחד מהתוכניות, שזה כאילו נחשב משהו סביר. אז זה סוג של פשרה כאילו, איזשהו משהו באמצע, או שגם זה לא...
לא, אני תלוי באיזה, באיזה מקום אתה שואל אותי. אם אתה שואל אותי איך אנחנו מגיעים לאיזשהו ממוצע ואיזון, זה כבר צריכה להיות כאן תהליך המדיני. אבל ודאי שהכל תלוי כאן בחינוך. אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה רואה, יש לך דאש, כן? דאש הזה, כן? בצד. מה הם מציעים לך, חוץ מהעולם הבא, שיכול להיות שאתה שרח תורג את עצמך ותקבל אותו? שום דבר. זה חינוך. זה חינוך. זאת אומרת, החינוך נותן לאדם רקע אחר לגמרי כלפי שכר.
אני רוצה רגע לשאול, למה בכלל צריך להגביל את שכר הבכירים? למה אני לא יכול להשלים עם זה שיש אנשים שהם יותר מוכשרים ממני, שהם מרוויחים יותר ממני, והם עושים עבודה יותר טובה ממני, והם ראויים אולי לשכר שהם מקבלים? למה צריך בכלל לעשות איזושהי הגבלה מסוימת?
אין, אתה צודק ב-100%. רק בעיה היא אחרת. שהם יפתו את החוקים כך, שהם יכולים לגנוב וזה ייראה כשכר. זהו, זה כל העניין. כי אם היו חוקים נורמליים, הם לא היו מרוויחים, רשמית נגיד 10 מיליון דולר, ועוד חוץ מזה ליד זה עוד 100 מיליון דולר, אבל זה לא כמו שכר, זה איזה מין...
עטבות.
עטבות אחרות. אתה מבין? זה כל הבעיה. הם משחקים עם חוקי המדינה והעם, כדי להוציא מהעם עד גרוש האחרון, גם כשמדינה בסופו של דבר מתרוקנת, והכל עובר לעשירים, שהם בעצם מתחילים להיות המנהלים של המדינה, ולכן שונים אותם. כן? כי הוא יכול להגיע לראש הממשלה ולהגיד, אני אעשה ככה וככה וככה, ולפי החוקים שכבר עשו, ויש לו מלא עורכי דין וכו' וכו', אתה לא יכול כאילו להפריע לו. מה תעשה? תן פקודה לצבא? אתה לא יכול, אתה חי במדינת החוק, וחוקים הם עשו כבר כאלו שאתה לא יכול לעשות ממנו כלום. הוא תכלס מרוויח נגיד 100 מיליון שקל בחודש, ועל הנייר 100 אלף. ומשלם מזה מס הכנסה, וכל היתר לא. מה תעשה לו?
אני שואל שאלה אחרת.
אבל זה כסף שהוא לוקח מהעם, שלמישהו אין מה לחיות, ולשלם על חשמל, ולחמם את עצמו, ולקרר את עצמו, וילדים לבית ספר, לכן וכן הלאה. אתה מבין? דברים הכרחיים. לכן ישנה שנאה.
זאת אומרת, זה בא על חשבוני.
על חשבונך, על הלחם שלך, על חשבון הלחם שלך, לא על חשבון משהו. שאני רוצה לבנות בית יותר גדול, ואז אני מקנה בו, זה לא נורא. אבל שכבר ילדים שלי סובלים, זה כבר עד כאן. ולכן יוצאים לרחובות.
נשמע שיש פה משהו מעבר לזה שהוא לוקח על חשבוני. כאילו, יש פה איזו הפרת איזון, אם מדובר על מערכת אחת, שהדגשת גם בזה שהוא לוקח מהאחר, נכון? יש פה איזה...
יש כאן גניבה כאילו סמויה, אבל אני לא רואה את זה, לא רואה את זה סמויה. החוקים במדינה כל הזמן משתנים לטובת העשירים, ואז יוצא שמועבר אליהם יותר ויותר ויותר הטבות, בצורה כזאת שאתה לא יכול להפיל להם מס ולא כלום, וגמרנו. והם משחקים בזה שהם מוצאים מון החוצה ופנימה ואיך שאתה... אתם יודעים בזה יותר במשחקים האלה. אבל מובן שמה שהם ירצו הם יעשו, ולכן העם שונא אותם, כי העם חכן הוא מחור, פשוט נמכרתי.
מאיפה בא הצורך הזה שמנהל צריך להרוויח יותר מפועל?
מהאגו. מהאגו שלו, מאיפה עוד?
האגו שלו יותר גדול של המנהל?
כן.
מאשר של הפועל?
ודאי שלכן הוא מנהל. הפועל אין לו אגו גדול, אבל תן לו לחיות. אחרת המסות האלה מתקפצים יחד ורוצים להרוס את הכל.
אגו.
כן, אני מסתכל על זה, נגיד, גם אם נוריד את הכסף בכלל, נוריד את זה מהשולחן, לא מדובר פה על הכסף, מדובר פה על יחס.
נכון.
בן אדם שמנהל הוא משקיע יותר.
רגע. מדובר על היחס שהוא מעבר ללחם. שאם אתה לא נוגע למה שהכרחי, שלא יגונה ולא ישובח. מעבר לזה אפשר לדבר על יחסים. אבל אם אתה נוגע, אם אין לי במקרר משהו לתת לילדים, אז כאן זה לא יחסים, אדוני. זה החיים.
Okay.
ולכן אנשים יוצאים לרחובות. אנשים יוצאים לרחובות שאין להם מה לאכול.
אז עם המצב כזה שיזון מופר לגמרי, שיש אנשים מאוד עשירים ויש אנשים עם בעלי שכר גבוה, ויש כאלה שלא סוגרים את החודש ובמקרר שלהם אין מה לפתוח. ההגבלות, חוקים, כן יכולים לעזור פה, בשביל שיהיה פה איזשהו איזון.
תלוי מי עושה את החוק.
ברור שעכשיו, אז זה בדיוק העניין, זה כאילו אין פה מוצא.
אין מוצא. עד שלא נראה, העם לא יתחנך וידע מהו הצדק ואיך לעשות אותו. רק על ידי חיבור שיבוא מתוך שימוש בחומת הקבלה. בשיטת החיבור. אם הם הצליחו להתחבר, הם הבינו איך שהם יכולים להשפיע על החברה, על המדינה. שום דבר, אין לך שום אפשרות לצאת מזה. אלה יהיה יותר ויותר גרוע, כמו שכשם כותב בעלי סולם בעיתון האומה. עד שלא יישאר להם, או בדור אחרון, עד שלא יישאר להם אפילו טיפת דם, גם זה יקרו. העשירים.
דיברנו, כשעשינו הכנה לתוכנית, דיברנו על, איגור נתן דוגמאות, על איך נעשית ישיבת דירקטוריון בנושא שכר בחברות, לפעמים כן. נמצא שם. ורצינו לשאול, נניח שאתה מוזמן לישיבת דירקטוריון של חברה גדולה, בנושא מדיניות השכר. זה ישיבות שקורות אחת לתקופה. מה היית אומר להם, אם היית מגיע לשם?
מה זה יעזור להם? מה זה יעזור להם, אני אגיד, מה הייתי אומר להם?
תגיד, אולי ישמעו.
אתה מסתובב שם, אתה יודע שלא ישמעו כלום, ואני לא טיפש להגיד להם דברים ש...
השאלה, אם אפשר היום להסביר שהתהליך הולך לאיזשהו מבוי סתום, אפילו יש מחקרים שמראים שכל הפערים החברתיים והאי שוויון, בסופו של דבר הם יורים לעצמם ברגליים, במוקדם או במאוחר.
אבל זה הם לא יכולים להרגיש.
הם לא מרגישים ששונאים אותם בגלל זה? זה לא מפריע להם?
זה, אז יש להם צבא, יש להם הכל. יש להם כל מה שאתה רוצה. הם מוגנים לכל דבר. יש להם דרכונים, יש להם ביתים בכמה מקומות בעולם, אל תדאג להם. הם יודעים. יש להם מטוס שעומד מוכן לעוף לחול וכן הלאה. יחטות, גם כן לברוח. אל תדאג, יש להם הכל, אין להם שום בעיה.
זאת אומרת, הם לא מסוגלים, אין להם שום יכולת בכלל לראות את
אין ה... אין יכולת וגם רצון וגם אפשרות ולא כדאי. למה?
אם אני מנסה לחבר...
איפה ראית את ה... איפה ראית את ה... מצב כזה שמישהו רוצה? כמו ביל גייטס, כמו עכשיו את הבחור הזה.
כן, צוקרברג.
צוקרברג, כן.
נו, אתה רואה שבאיזשהו מקום הם מבינים שהם פשוט לא יודעים מה לעשות, אז הם תורמים את כל הכסף שלהם.
זה סתם אומר שמשך כל החיים אני אתפטר מ-99%. נו, אמר. נו, ומה?
אבל ראינו נגיד במחאה החברתית שהיו חברות ב-2011, שהיו אפילו חברות ישראליות שהוחליט להקפיא את שכר הבכירים שם. כאילו, הלחץ חברתי... ראינו שהיו דוגמאות שבהם הוא, הוא עזר.
אז הוא עושה את זה דרך צורה אחרת. לא יכול להיות שככה זה יישאר. אז... עוד לא ראיתי חברה שהיא הולכת ל... לשוויון. אלה הכל לאי שוויון. אלה רק עם מהפכות גדולות ומאמצים, ו... ואז לזמן מה יש איזה מין אולי שוויון. זה תראה רוסיה, תראה קובה, תראה כל מיני... מדינות הללו. אני לא מבין מה אתם רוצים לשמוע. תכלס שאלה.
תכלס שאלה, דוגמה מהשטח. היום יש ארגונים עסקיים שיש להם איזושהי אידיאולוגיה שהיא קצת יותר ערכית, קצת יותר מוסרית, שמבינים את התלות ההדדית שיש ואת המרכזיות של האדם, והם מעצמם, ביוזמתם, התחילו להפחית את פערי השכר. זאת אומרת, קיצצו למנהלים שלהם, מנהלים של גופים פיננסיים מאוד מאוד גדולים, קיצצו 25% מהשכר של הבכירים, והעבירו לטובת העובדים הזוטרים. יש הרבה חברות בארצות הברית ששם הבטיחו מנכלים, ששכר המינימום שם הם מקפיצים אותו ועושים. יש הרבה יוזמות שכבר רואות איזה כמה צעדים קדימה בתהליך, ומנסות בעצמם ליצור איזשהו תיקון חברתי.
כן.
זה דוגמאות טובות, זה דוגמאות שיכולות בצבא הארוך לייצר שינוי?
לא. לא, ככה זה, זה... עושים בסדר, גם זה טוב, אני לא אומר שרע, אבל זה לא תיקון, זה לא תיקון. אני שוב אומר, התיקון הוא צריך להיות רק כשהעבודה שלי לא קשורה לשכר בכסף. היא צריכה להיות קשורה לשכר בסיפוק. מה שאני מביא לחברה. לא יעזור לך, אתה לא תוכל למדוד את השכר בדולרים שאתה משלם.
נגיד שאני רוצה להסביר להם את העיקרון הזה. השכר הוא לא בכסף, אלא בסיפוק?
כן.
ממה? בסיפוק. סיפוק מי?
סיפוק, לא חשוב.
ממה שאני נותן לחברה?
כן, ממה שאתה נותן לחברה, לעם, ומה שאתה מקבל תמורת זה, כן? שאתה מקבל תמורת זה התעלות הרוחנית, בוא נגיד. אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו. לאנשים שלא... אנשים כמוך שיושבים בבנק.
שיושבים, מה לעשות? זה מה שנתנו לנו, לשל בבנק. אבל אני רוצה לשאול, נניח היום אתה מסוגל לראות, אפילו שזה דוגמאות אולי של לא לשמע או... איזשהו פעולה של אדם שמקבל סיפוק ממה שהוא נותן לחברה, שזה לא בכסף?
לא, זה אי אפשר. לפני שהוא מקבל חינוך ומבין על ידי חינוך מה הוא עושה, כי זה גם שם זה שכר, אבל שכר רוחני, לא שכר גשמי. בגשמיות אנחנו כולנו, בני אדם וכל אחד ואחד, חייב לקבל רק כדי להתקיים. לפי זה אנחנו סך הכל חיות. כמה שמגיע לגוף חי, תן לו ולא יותר, החיצית אחרת זה לא בריא. תן לו מה שמגיע לאדם. חופש, נופש, בריאות, ילדים שם, בית ספר, כל מיני דברים האלה, תן לו את החבילה שלו, זהו. מעבר לזה, תן לו פיצוי אנושי, תן לו פיצוי רוחני. אז הוא יהיה אדם, אחרת אתה סך הכל מטפל בבהמות.
אז עדיין יהיה פה איזשהו סוג של חוסר שוויון, אי שוויון, ואני אולי יש לי יכולת יותר להשפיע על החברה, אתה קצת פחות מוכשר ממני, שוב פעם יש פה איזה סוג של מעמדות.
לא, ברוחניות לא, ברוחניות אנחנו כולנו בשוויון, בשוויון ברוחניות, כי כמה שאני בצורה סגולית יכול להשפיע על החברה, אני לפי זה מקבל שכר רוחני וזה ממלא את הכלים שלי. כמו שאתה עושה עבודה אחרת, רוחנית, בחיבורים אחרים, וממלא אותם אחרת, ומקבל שכר אחר. אבל שלי ושלך, שכר הוא שונה, ובהתאם לאופי ולגודל של כל אחד ואחד, אבל אנחנו מרגישים בזה סיפוק מלא.
אם אני עכשיו מנהל, ואני יוצא לנהל, ואני יש לי 100 עובדים, 200 עובדים, ואני מצליח לנהל אותם, כולם משפיעים, כן. כולם עושים טוב. כן. אני בתור המנהל,
כן.
כולם יגידו, יופי, אתה תורם הרבה.
נכון.
איגור הוא אחד מה-200, הוא פועל פשוט.
כן.
הוא תמיד יסתכל עליי בקינה.
למה?
כי אני המנהל הגדול.
כי הוא לא מסוגל להיות כמוך.
אז הנה, אז שוב פעם קיבלנו פה פערים.
לא, אין דבר כזה, כי הוא לא ירגיש. שהוא צריך את השכר שלך, כי השכר שלו הרוחני, זה דווקא הוא מרגיש שזה מה שממלא אותי. אני לא צריך את זה. אנחנו נמצאים ברוחניות במערכת אחת, שנקראת נשמה אחת. ושם אנחנו לא מרגישים שמישהו מקבל יותר או מישהו פחות. אחד לכולם. אתה מבין? אין דבר כזה שאתה שם משפיע יותר ומקבל יותר, ואני משפיע פחות ומקבל פחות, ואני מרגיש את עצמי מקופח. כי האור כללי ממלא אותנו בשווה, מאיר אלינו בשווה. אנחנו צריכים עוד ללמוד את המערכת הזאת, כן.
איך אפשר לצאת ממערכת שאפילו עוד לא הגיע למידת הסדום, שמידת הסדום זה מדרגה גבוהה, ואיך אנחנו צריכים לנוע עכשיו ממצב של היום לעבר ה...
אבל אתם רואים, בעל השלם כותב שאנחנו נמצאים בעידן החדש, שהוא נקרא דור האחרון, ויש לפנינו שינויים גדולים. כדאי לנו בכל זאת לשים לב על מה שהוא כותב. אחרת זה לא ייגמר בפערי שכר. זה ייגמר בהרבה יותר מזה. אנחנו רואים שקמים גופים בעולם, כמו דייש ואחרים, שהם לא מדברים על שכר. הם מדברים על אידיאולוגיה. זה השלב הבא של האנושות. מלחמה אידיאולוגית. לא בכסף בכלל. לא תחרות אמריקה, סין, אירופה וכן הלאה. ושם אנחנו נצטרך לתת את התשובה משלנו. הם לא ידברו על כמה יש לך ביתים, וכמה אתה מרוויח מאלף או מיליון או כמה. אז לא על זה יהיה מדובר. אתם תראו עד כמה שזה בא לשטוף את העולם ביחס אחר לחיים. חכו.
זה קצת מלחיץ?
זה מלחיץ קצת, כן. זה לא יעזור שאתה תשב שם באיזה קריבים, בווילה שלך, נגיע לכל מקום.
יהיו אליי. טוב, אנחנו מקווה שניצור פה אופטימיות יותר גדולה בתוכניות הבאות.
רק חינוך.
רק חינוך.
רק חינוך הוא שייתן לנו ראייה נכונה, מאוזנת על כל מה שקורה, ואיך באמת להגיע לחיים מאוזנים.
אוקיי, אז אנחנו נמשיך ונפתח את הנושא הזה של החינוך. תודה רבה הרב לייטמן, תודה רבה לחברי יצחקו ואיגור לטווינוב, תודה רבה צופים יקרים, תהיו איתנו במשך הסדרה, להתראות וכל טוב.